Hay un exorcismo del fuego. Es un proceso que no es. El que está mencionado es mencionado de. En la misma L, es el que está mencionado de. באלה שבעים ושמונה הימים האלה נזכרים מנעשים חולו בדרך כלל הימים האלה נזכרים מנעשים שכתוב במגילה וקריאת המגילה זאת ההזכרה והעשייה והמשלוח מנות והסעודה כל מה שקשור עם כל יתר הצדקה שנותנים בפורים זאת העשייה שפת אמת מסביר כאן עוד פירוש שהימים האלה נזכרים ונעשים שהם נזכרים למעלה ונעשים למטה זאת אומרת כל מה שאנחנו עושים כולל קריאת המגילה והכל נכלל בכלל של מעשה ועל מה שכתוב נזכרים, הכוונה שנזכרים למעלה בעולם העליון באיזה אופן הם נזכרים למעלה, איזה גזירה הייתה למעלה ואיזה ישועה הייתה למעלה שצריך לזכור את זה אז זה מה שהוא מסביר קודם כל, הוא מוכיח מהפסוקים שהייתה ישועה להשם יתברך להשם הישועה כן, אבל איפה זה כתוב במגילת אסתר? כתוב ונוח בארבעה עשר ועשו אותו יום משתה ושמחה לא כתוב עושים אותו או יעשו אותו כתוב ועשו אותו יום משתה ושמחה מי שזוכר קצת דקדוק זה כמו הלוך הלוך ונסוע או שמור, זכור זה לא הלך או הלכו, או תלכו, או ילכו, אלא הלוך. מה זה? זה השם של הפועל. הפועל זה שלוש עתיות, ה' ל' ח' כ', והשם שלו זה הלוך. זה נקרא בדקדוק המקור. זה צורה, יש הרבה צורות לכל פועל. יש צורת עבר, יש צורת הווה. נגיד הולך זה הווה, הלך זה עבר. הלוך זה המקור. ככה זה נקרא. פה כתוב במגילה, לא כתוב יעשו אותו יום משתה ושמחה, אלא ועשו אותו יום משתה ושמחה. זאת אומרת, זה כתוב בצורת מקור. והשפת אמת ואומר שהכוונה היא שהמקור של כל המקורות, שזה הקדוש ברוך הוא עושה את פורים יום משתה ושמחה. זאת אומרת, הוא מביא ראייה מהפסוק שפורים זה חג גם לקדוש ברוך הוא. כאילו הוא היה בצרה והוא נגאל. מה הצרה ומה הגאולה? אתה צריך להבין. וכן כתוב בשושן, כתוב גם היהודים אשר בשושן, הם חוגגים את יום החמישה עשר, ועוד פעם מופיע אותו ביטוי, עשו אותו יום משתה, ועשו. דהבן אלה מימר, ועשו, רק למה כתוב ועשו, וכי על הקדוש ברוך הוא, אני מדבר על הקדוש ברוך הוא. שעושה אותו יום משתה ושמחה. מדוע? איך זה שייך לדבר ככה בכלל? שהיה שמחה לפניו במרום שניצלו בני ישראל מאותה הגזרה, שהיה נגזר גם בשמיים כדי איתה במדרש. במדרש יש עריכות שלמה שהוא אומר שכל פעם שיש צרה לבני ישראל יש צרה גם לקדוש ברוך הוא וכשיש גאולה לבני ישראל יש גאולה גם לקדוש ברוך הוא בכל צרתם לא צר ואחר כך שנתבטא על ידי תשובתם ונהפך לטובה עשה אותו יום משתה ושמחה כמו שכתבו חז"ל למנצח למי שנוצחים אותו ושמח זאת אומרת יש מישהו שזה הקדוש ברוך הוא שכשמנצחים אותו הוא שמח מי מנצח אותו? בני ישראל הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה ובא הצדיק ומבטל את הגזרה והקדוש ברוך הוא שמח שהצדיק ביטל את הגזרה ואלו הימים, כמו שמתפרסם בו הנס למטה, כך למעלה בשמיים נזכרים הנפלאות, וכהנים בעבודתם גם למעלה, כולם באים לשמוע מקרא מגילה. גם אם יש בחינה שנקראת כהנים בעבודתם, יש בחינה כזאת, יש מלאכים במידת החסד שהם נקראים בשם כהנים, והם כולם באים לשמוע מקרא מגילה. עד כאן זה קטע אחד. למה הוא רוצה לומר? יש כאן תובנה. באמת שכתוב במדרש, המדרש הוא מציין אליו, יש למטה, מי שיש לו ספר, יש למטה את הרחבה של המדרש. כתוב שבארי המלחמה עם המן הייתה רק, זה רק ענף צדדי, כמו שאומרים. הגזע, השורש, זה המלחמה עם המלאק. והמלחמה עם המלאק היא התחילה בזמן משה רבנו. זה לא היה מלחמה, המלאק נלחם בנו בזמן משה רבנו. ומשה רבנו אמר ליהושע, צא ילחם בעמלאק. וכתוב שם, ויחלוש יהושע את המלאק לפי חרב. והוא לא השמיד אותו עד הסוף. ואחרי זה כתוב עוד פעם שנלחמו, כתוב שם שהם היו נראים כמו כנענים, הם התחפשו לכנענים, אבל על כל פנים כתוב שזה היה עמלקים בדברי חז"ל, וגם כן לא השמידו אותם עד הסוף. אחר כך שאול נלחם בעמלקים, ודוד נלחם בעמלקים, בספר שמואל, וגם כן לא הצליחו להשמיד אותם עד הסוף. אצל דוד 400 איש ברחו מעמלק. תמיד נשאר איזה זכר, ורק, ואצל המן גם כן, הם היו מזרע עמלק, כל ההרוגים שבני ישראל הרגו היו מזרע עמלק, אבל נשארו מהם, ומי שישמיד את עמלק יהיה מלך המשיח. ככה כתוב, שהמן לא היה מלך, ומרדכי לא היה מלך. המלחמה ביניהם הייתה מלחמה בקטן. אבל לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יעמיד מלך קשה כאמן, כתוב שם על השם מלך, וכנגדו יעמוד מלך המשיח ויכניע אותו לגמרי. אז על התחלה יוצא מזה ככה, שהמלחמה הראשונה נגד המן והמלך זה כאילו ישות אחת, זה המלך זה השורש, והמן זה הענף. המלחמה הראשונה הייתה בימי משה רבנו, והמדרש אומר כבר על המלחמה הראשונה שהייתה בימי משה רבנו, כתוב שם, ויבן משה מזבח ויקרא שמו השם ניסי ויאמר כי יד על כס ים מלחמה להשם בעמלק. אחרי שניצחו את עמלק הוא אמר השם ניסי. אז המדרש מסביר שבני ישראל לא היו במדרגה רוחנית כל כך גבוהה אז, והיה עליהם הרבה טענות. זה לא, עמלק לא סתם הגיע, ובעצם הם לא היו ראויים להינצל. וגם מתי שבני ישראל ראויים להינצל, אז הם יכולים להינצל בדרך הטבע, הם לא חייבים דווקא להינצל בדרך נס. הקדוש ברוך הוא בעל הבית גם על הטבע, הוא לא צריך דווקא לעשות נס. למה בני ישראל מקבלים נס? כי לנס יש מטרה בפני עצמה. לא רק ההצלה של בני ישראל, אלא לנס יש מטרה. מה המטרה של הנס? היות שדרך הטבע זה דבר שיכול להשכיח את הנוכחות של השם יתברך, אז מגיע הנס ומזכיר לנו שיש אלוקים. זה המשמעות של הנס. ולכן באמת נס, אם יקרה נס, תחשבו שבאמצע יער באיזה מקום עובר נהר, והנהר נחצה לשניים, וחצי שעה המים עומדים ולא זורמים, ואחרי חצי שעה הם ממשיכים לזרום. תחשבו על דבר כזה, ואף אחד לא ראה את זה, כן? זה תופעה, תופעה על טבעי, אבל זה לא נקרא נס. המושג נס זה נס להתנוסס. נס זה דגל שמרימים אותו גבוה ושכולם רואים אותו, זה בעצם נס. וזה שאנחנו קוראים לתופעה על טבעית נס, זה נגזר מהמושג הזה של נס, של, שלוקחים בד ומרימים אותו גבוה על עמוד. כל המושג של נס זה של לפרסם ולגלות את האלוקות. בגמרא כתוב על הניסים של חנוכה ופורים שצריך לפרסם את הנס. לפי מה ששפת אמת מסביר פה, זה לא שצריך לפרסם את הנס, הנס היה נס כדי להציל אותנו, ואנחנו צריכים לפרסם את הנס. עיקר הנס היה כדי שיתפרסם השם יתברך, זה היה עיקר הנס. ממילא אם לא מפרסמים את הנס, אז הנס היה בחינם. כל הנס היה כדי שיתפרסם, ולא שהנס יתפרסם, אלא שמי שעשה את הנס יתפרסם. ממילא יוצא שבעצם כל הצרה פה הייתה, הצרה האמיתית הייתה שנתעלם שמו של הקדוש ברוך הוא מהעולם. וכמו שיש בסיפורי מעשיות כמה פעמים מופיע קטע, המלך הזה כן מת. מה המשמעות שהמלך מת? המלך מת זה שבני אדם חושבים שאין אלוקים. זה המשמעות שהמלך מת. המלך לא מת. המלך מת בתודעה שלנו. וכשמקבלים נס, אז מתעוררים מהחלום הזה, וזה... ועוד יותר, בנס של פורים כתוב שיש עוד מעלה יותר גדולה מכל הניסים. כל הניסים, כל החגים שכנגד כל הניסים, לעתיד לבוא, הם התבטלו. מה פירוש שהם התבטלו? לא שיחגגו אותם, כתוב שכן יחגגו אותם. הם התבטלו כמו ביטול בשישים, הם לא יהיו פונקציה יותר. כי לעתיד לבוא יהיה גילוי כזה גבוה, שלא יהיה כל כך חשוב הפסח והסוכות וה... אבל חנוכה ופורים יישארו, בפרט פורים, על פורים זה כתוב בכל הגרסאות, על חנוכה לא בכל מקום כתוב. למה דווקא פורים יישאר? כתוב בנקודה הלכות, בגלל שבפורים הנס היה מלובש בטבע, הנס שמלובש בטבע הוא יותר גבוה. למה הוא יותר גבוה? כי הנס שמלובש בטבע, זאת אומרת, מה זה נס שמלובש בטבע? מצד אחד, אתה רואה שזה נס. צריך להיות עקשן בשביל להגיד שזה לא נס. צריך להיות חסיד שוטה, כמו שאומרים, להיות אתאיסט עם מסירות נפש, להגיד שזה לא נס. אבל מצד שני, אם ייתנו לך כל שלב בנפרד ויגידו לך תשים את האצבע איפה הנס, לא תוכל. כשהכל ביחד אתה אומר וואי מה שקורה פה, אבל אתה לא יכול לשים את האצבע. מה שאין כן בנס כמו קריאת ים סוף, אתה אומר הנה המים עמדו. עכשיו מה ההבדל? ההבדל הוא שהנס כמו קריאת ים סוף, הוא עדיין לא עושה תיקון בתודעה שלנו. הקדוש ברוך הוא יכול לבקוע את הים, בסדר גמור, אבל מי אומר שמתי שהים הולך כדרכו, גם זה כוח של הקדוש ברוך הוא. יש מחיצה במוח בין דרך הטבע לבין נס. המחיצה הזאת התבטלה בפורים. המחיצה הזאת תתבטל לגמרי לעתיד לבוא. לעתיד לבוא יהיה עיקר הגילוי של עתיד לבוא, שיראו שהדברים הפשוטים הם ניסים, הם כוח של השם, לא ניסים, הם כוח של השם. וממילא לעתיד לבוא לא רואה שהפורים מתבטא, להפך הפורים מתחזק. הפורים מקבל אישור, כי כל העולם יהיה כמו בסיפור של פורים. אני אומר את זה העבודה, זה התובנה הראשונה ששפת האמת מלמד אותנו, שבעצם קיבלנו פורים בשביל לחנך את התודעה שלנו שהכל השגחה פרטית והקדוש ברוך הוא נמצא בכל חוסר הצלחה, לא רק בחוסר, בכל הצלחה. בתוך כל דבר הקדוש ברוך הוא נמצא. וזה תמיד, בכוונת המכוון, זה תמיד בטובה. ובאמת, עכשיו מגיע פרק ב', מגיע עוד תובנה. גם שמחת בני ישראל למטה, העיקר על שנשארנו לכבודו יתברך שם. זאת אומרת, בתובנה הראשונה רק ראינו ככה, ראינו בעצם שני דברים. ראינו את הכוונה של הקדוש ברוך הוא, אבל גם ראינו את בני ישראל. בני ישראל צעקו ובחו שהם רוצים לחיות. אמרו להם שהולכים להרוג אותם, הם רוצו לחיות. והקדוש ברוך הוא עשה נס והציל אותם. הקדוש ברוך הוא עשה את הנס והציל אותם כדי... שיתפרסם הנס ויתפרסם אלוקותו יתברך. אבל מה היה המטרה של בני ישראל? לשרוד, לחיות. הוא אומר לא, עכשיו הוא מלמד אותם, הוא הולך איתנו עוד כפייה. המטרה של בני ישראל הייתה שיתפרסם שמו יתברך. כי כל זמן שיש, הם לא חשבו על ניסים, אבל כל זמן שיש יהודים בעולם, מתפרסם שם השם בעולם. אנחנו רואים שתמיד בסביבה של היהודים, תמיד הגויים למדו שיש אלוקים. היסטורית. עוד הרבה הרבה לפני הנצרות, לפני כל הדתות המונואיסטיות, לפני מתי שעוד כולם עבדו אלילים, אז תמיד היו כאלה, רואים את זה בתנ"ך וכל מיני סיפורים קטנים כאלה, נעמן שר צבא הרם וכל מיני, אבל תמיד מסביב, ככל שהתקשורת הרשתה, ככל שיכלו להגיע השמועות, לא מדובר על קצה האחר של העולם, אבל ככל שיכלו, אז התפרסם שם השם. וככה הנביא אומר בישעיהו, כי גדול, גדול שמי בגויים. ובכל מקום וכתר מוגש לשמי. גם אלה שעבדו אלימים, הם, למרות שבתחילה כשהם התחילו לעבוד, איך זה התחיל? עבודת אלימים התחילה מזה שצריך לתת כבוד לצבא השמיים, כי השם נתן להם כבוד ושם אותם למעלה. ואחר כך זה השתלשל עד כדי כך שהכירו רק את צבא השמיים ושכחו את השם. אבל אחרי שבני ישראל קיבלו תורה ולאט לאט נהיה עם שעובד רק את השם, אז לאט לאט הגויים מסביב התחילו להיזכר והם התחילו לקרוא לקדוש ברוך הוא שהוא האלוקים של כל האלוקים. הם לא עזבו את האלילים שלהם, אבל הם קראו לו שהוא האלוקים של כל האלוקים. מאיפה זה הגיע? זה הגיע בגלל שבני ישראל היו בקרבתם. ראו את זה, אני לא רוצה עכשיו להריך בהוכחות היסטוריות, יש כל מיני משימות של מלכים ומתעודות היסטוריות, מכל מיני דברים, עוד הרבה הרבה לפני שהם קיבלו את התנ"ך ואת כל זה, כשהם היו עדיין פגנים לגמרי, עובדי אלילים, כבר היו מלכים שהיה להם סיומת בשם שלהם, של י' כיוון בסוף, כמו שהיה צדקיהו אצל יהודים, אז היה במקומו, מסביב, כן? מסביב, אפילו עד דרום חצי הירב, שזה די רחוק בתנאי תחבורה של פעם. מצאנו שמות כאלה בכל מיני תעודות היסטוריות וכל זה, מתקופת בית ראשון עוד. כי יהודים הסתובבו שם. אנחנו יודעים על שבט שמעון שהוא גר בדרום הנגב, והוא כל הזמן, כתוב גם בדברי הימים, כמה פסוקים על זה, וגם יודעים מההיסטוריה, שהם כל הזמן הדרימו והסתובבו יותר רחוק. ובאופן כזה האמונה התפשטה. ברגע שאתה לוקח את היהודים מהעולם, אז לא משנה מה שלא יקרה, אפילו אם הגויים יראו את הניסים והנפלאות הכי גדולים, תמיד יהיה איזה מישהו באוניברסיטה שידע להסביר את זה. זה לא יעזור. כשיש יהודים בעולם הקדוש ברוך הוא מתפרסם, כשאין יהודים בעולם הכל הופך להיות כמו לפני מתן תורה, אברהם אחד וכל היתר וזורקים אותו לכבשן האש. עכשיו יהודים ראו שהולך להיות קטסטרופה שלא יישארו יהודים בעולם, אומר השפת אמת, מה כאב להם? זה כאב להם שלא יישאר יהודים בעולם, אז איך בני אדם ידעו שיש אלוקים? לא כל כך כאב להם על עצמם, לנו זה נראה מדרגה מאוד גבוהה. באמת, זה נראה מדרגה מאוד גבוהה, מאוד, ובאמת, אז הם לא היו במדרגה גבוהה בכלל. אם רואים את כל הסיפורים מסביב, הם לא היו מדרגה גבוהה. אבל ברגע של לחץ, התגלתה אצלהם פנימיות הנפש, והם בבת אחת הגיעו למקום הזה. ויש גם עוד נקודה, זה באמת, שברגע שלחץ זה מתגלה, זה הוא מסביר בהמשך, זה לא פלא גדול. אבל אם בן אדם מגיע לזה על ידי ההתבוננות שלו, זה באמת כן פלא. כי בסך הכל, הרי אם בן אדם מאוים למות, כן? יש בן אדם שנכנס לדוקטור, והדוקטור אומר לו, אדוני, יש לך עוד 3 חודשים. כן, יש דוקטורים כאלה. הרבה פעמים הבן אדם חי והדוקטור כבר נפטר, לא משנה, אבל יש כאלה שיודעים ככה לעשות את זה. כל בן אדם יודע שבסוף הוא ימות. כל השאלה זה מתי. זאת אומרת, לא גילו לו כאן את אמריקה. ואם בן אדם יש לו איזושהי התבוננות עמוקה על החיים, כמו שחז"ל לימדו אותנו שבן אדם צריך תמיד להתכונן שמחר הוא ימות והיום זה היום האחרון שלו. אז הוא, זה לא זה מה שמזיז לו. אבל מה שכן, אם הוא בן אדם עמוק, מה יזיז לו? יזיז לו אולי עוד לא, הוא עוד לא דעד לצאצאים שלו, עוד לא חינך אותם כמו שצריך. אולי עוד לא, הוא לא מספיק עם אנשים שיש לו דו שיח איתם, אולי עוד לא מספיק יקרין להם טוב, אולי לא מספיק גילה את הקדוש ברוך הוא בעולם. זאת אומרת, גם כל אחד מאיתנו, בלי לחץ של גזירת המן וזה, אפשר לפתח נקודה כזאת בנפש, שהתפקיד, שיהיה חבל לנו על התפקיד הרבה יותר, מה ששיהיה חבל לנו על אורך הימים שלנו. אפשר להגיע לזה. זה קצת רחוק, אבל אפשר להגיע לזה. בהתחלה מגיעים לזה בדמיונות. זה רק נדמה לנו. אבל אם בן אדם עובד לזה, יכול להגיע לזה. אבל על כל פנים, אז זה ודאי היה כך. הם היו במסירות נפש כזאת שעל עצמם כבר לא היה אכפת להם. מה יאכפת להם? מה יהיה עם גילוי אלוקות בעולם? ואותו דבר, השמחה שלהם כשהם ניצולו הייתה באמת גם שמחת בני ישראל למטה, העיקר על שנשארנו לכבודו יתברך שמו, נשארנו כדי להרבות כבוד שמיים, שאין מי להעיד עליו בעולם הזה רק בני ישראל. הוא מביא מדרש, שהמדרש אומר זה פסוק בישעיהו, נדמה לי, ואתם עדיי ואני עד, נדמה לי זה בישעיהו, לא זוכר. אז המדרש אומר, אם אתם העדים שלי, אתם בני ישראל, אתם מעידים עליי, אז אני אלוקים. ואם אתם לא מעידים עליי, כביכול אני לא. כאילו, כי אין לזה משמעות, אין מלך ולא עם. וזה נאמר שם, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. הקדוש ברוך הוא ברא את בני ישראל כדי שיספרו את תהילת השם. וכל צערן של בני ישראל היה על זה. לפני הנס, כשהם הצטערו על מה היה הצער, הצער היה על הנקודה הזאת, שהנה העניין הזה מפסיק, הגילוי אלוקות שיש בעולם מפסיק. כי דכתיב מבט בדמי חולו היבך עפר. מה כתוב שם? מבט בדמי ברדיתי אל שחת. הבן אדם מתפלל על החיים שלו. במפרשים של הפשט כתוב, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, הבית זה הגוף, ככה מפרשים, השם אלוקיי שיבעתי אליך ותרפאני. מדובר על בן אדם שחולה ומספר את התפילות שלו כשהוא היה חולה ואת התודה שהוא נותן כשהוא מבריא. זה התוכן של הפרק. ובשם המושאל לוקחים את זה גם לבית, יש כאלה שאומרים את זה כשעושים חנוכת בית, או זה מרמז על חנוכת בית המקדש, אבל בשורש מדובר על הגוף של האדם, כך כתוב במפרשים של הפשט. ומה הוא בוכה, מה הוא בכה לקדוש ברוך הוא? הוא אומר, מה בעצם בדמי? שיבעתי אליך ותרפאני. מה בעצם בדמי ברדיתי אל שחת? הידך עפר, הידיד עמיתך? יש כאן תפילה מאוד מוזרה, הוא מתפלל על עצמו שלא יפול לשחת, שלא ימות, אבל מה הוא מוסיף? לא כדאי להרוג אותי, כי אם אני אמור, אז אף אחד לא יודע אותך. זאת אומרת, על מה אכפת לו? שלא יהיה גילוי אלוקות בעולם. לא אכפת לו על עצמו. הוא ימות בין כה, הוא לא ימות היום, הוא ימות מחר, מה זה משנה? אבל בינתיים, השנים שנשארו לו לחיות, בדרך הטבע, שלא יסתלק לפני הזמן, וככה אנחנו גם אומרים בעיר רצון שלפני תהילים, בעיר רצון של אחידה, תיקן אותו, והבן איש חי תיקן שם תיקון, בעיר רצון של אחידה כתוב, אל תיקחנו קודם זמננו לפני מלות 70 שנה. אז הבן איש חי כותב, מה יעשה בן אדם שכבר הגיע ל-70? אז הוא תיקן, עשה שם תיקון, ואל תיקחנו קודם זמננו, ותזכנו לשנים רבות, טובות ונעימות או משהו כזה, חיים ארוכים ומתוקנים, אני לא זוכר בדיוק את הלשון, ואחרי זה, אבל אל תיקחנו קודם זמננו. מה זה אל תיקחנו קודם זמננו? כתוב שם כדי שנזכה לתקן את אשר שחטנו. עוד פעם, הבן אדם התפלל על החיים שלו, אבל מה העיקר? העיקר זה עבודת השם. ככה זה היה אז. ועד רבה, אנחנו יכולים לקחת מזה את הכוח. זאת אומרת, יש לנו יומיים. יום אחד זה התענית, יום אחד זה החג. בחג אפשר לקבל את הכוח של השמחה. שהשמחה תהיה לשמוח על גילוי אלוקות, לא לשמוח על הרווח הפרטי שלנו. בתענית אפשר לקבל את הכוח של התפילה, שהתפילה תהיה על זה שיהיה גילוי אלוקות בעולם ולא רק על ההצלחות שלנו. איך אמר פעם אחד מזקני ברסלב, אמר שיהודי מתבודד ומבקש מהשם ישועה, אז מותר לו להתפלל תפילה כזאת, אומר ריבונו של עולם, הרי אם תשמע את התפילה שלי ותעשה את הבקשה שלי, הרי גם לך יהיה יותר נחת רוח. אתה בטח תשמח יותר אם לי יהיה טוב. אז תעשה בשבילך. האמת שאנחנו מתפללים, עשה למענך ולא למעננו. כן, או שאומרים בתפילה, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו. כי אם נסתכל למעננו, מי יודע איזה זכות יש לו. אבל למען שמו זה תמיד נכון. עכשיו, איך הם באמת הגיעו למדרגה כזאת גבוהה? אומר השפת אמת עוד תובנה, הוא אומר שבאמת בשעת הלחץ, בשעת הדחק, כל אחד יכול להגיע לזה. כי כך דרך כל איש ישראל, אפילו שאינו עובד השם כראוי, מכוח תרדות העולם, מכל מקום, כשבא העת להסתלק מן העולם וזוכר אחריתו, שם כל מגמתו לעבודת הבורא יתברך שמו למסור הנפש שלה. זה הטבע של היהודים, הוא גוי. הוא גוי. והוא יבוא לרופא והרופא יגיד ונשאר לך 3 חודשים לחיות. כן? הוא ילך לבית מרזח. 3 חודשים, עכשיו כבר אין לו מה להפסיד. הוא בלי כל כך חולה. האקי עולה להרוג אותו. אולי יום עוד שבוע קודם, בסדר, זה לא רע. כן, אבל יהודי, אפילו יהודי הכי רחוק, תחשבו איזה יהודי בקנדה או בארגנטינה, יכול להיות שהבנים שלו נשואים לגויות. אבל ברגע שהוא ישמע שעוד 3 חודשים הוא הולך למות, הדבר הראשון שהוא יתקשר לרב. שיסדר לו קאדי, שיסדר לו מקום בבית קברות יהודי, ומיד מתחבר לו הקדוש ברוך הוא. מה ההבדל? גם הגוי הוא דתי. על כל פנים, לכל הפחות דתי כמו הדת של היהודי הזה. אבל אצל יהודי זה הנקודה הפנימית שלו. אצל הגוי זה החינוך, זה דבר שנדבק. אז התאוות הן ביותר בפנים. זאת אומרת שכל המסגרת מתפרקת, אז הוא נשאר עם התאוות. אצל היהודי התאוות הן מבחוץ. והנקודה הפנימית היא הנקודה הקדושה. ברגע שהכל מתפרק, אז הנקודה הקדושה נראה. אז הכל נראה אחרת. פתאום הוא חי אחרת. ושם זה עוד היה הרבה יותר, שם זה היה גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כולם. אז כל הלב שלהם היה רק איך להרבות כבוד שמיים, ועל זה היה כל התפילות שלהם. מכיוון שהייתה הגזרה על נפשם, מכיוון שהייתה הגזרה להשמידם, עמדו על נפשם, הוא אומר כאן משהו מאוד מעניין, עמדו על נפשם, הוא מסביר את זה בקטע אחר, הוא בעצמו. אם לא שמים לב, לא מבינים, חושבים שהוא מצטט פסוק. כתוב שבני ישראל עמדו על נפשם, על שפת אמת מסביר, ליהודי יש נפש, רוח ונשמה. כשהוא נמצא במדרגת נפש, אז הוא נמצא, כמו שאומרים, במקום של פריפריה, הוא במקום לא גבוה. אז אכפת לו בעיקר מה שקורה איתו. אבל כשהוא עולה למדרגת רוח, אכפת לו מה שקורה עם הכלל. אכפת לו מה שקורה עם כבוד שמיים. כשבני ישראל נקהלו ועמדו על נפשם, הוא מסביר שהם עמדו על נפשם. הם הגיעו למדרגה יותר גבוהה ממדרגת נפש. הם הגיעו למדרגת רוח. ובגלל שהם הגיעו למדרגת רוח, אז היה אכפת להם כבוד שמיים. והיו מצטערים על כבוד שמו יתברך יותר מעל ימי חייהם בעולם הזה. לחיות עוד כמה שנים, לא זה מה שדיבר עליהם. אז למדנו כמה דברים עד עכשיו. בואו נראה מה למדנו. למדנו קודם כל שעיקר הנס היה שהתפרסם שמו של הקדוש ברוך הוא. עיקר הצרה הייתה שחילול השם, זה היה עיקר הצרה. עיקר הנס היה שהתפרסם שמו של הקדוש ברוך הוא. דבר שני, שעיקר התפילות שלהם היה על זה, ולא על זה שהם יישארו בחיים, אלא שבאמת, שלא היה חילול השם הגדול הזה. ועיקר השמחה שלהם אחרי שהם נגלו, אחרי שהיה הנס, זה היה על זה שהתפרסם שמו יתברך. אם הם לא יהיו, אז קודם כל יישכח השם של השם. חוץ מזה, הקדוש ברוך הוא בחר בעם מכל העמים, נתן להם את התורה, התגלה להם, והם איננם. זה טמבל, הרג את כולם. זה חילול השם נוראי. אפילו כשנהרג חלק זה חילול השם נוראי. עכשיו הוא ממשיך, עוד חלק. ולא עוד. אלא שאפילו רשעתו של אותו רשע, אמן הרשע, היה גם כן כל עיקר רצונו בהשמדת בני ישראל, כדי להשכיח שמו יתברך מן העולם חסה שלו. זה כבר משהו חדש. עד כאן דיברנו על החשבון של הקדוש ברוך הוא ועל החשבון של היהודים. מה עם אמן? אמן כנראה היה איזה פוליטיקאי קטן, היה לו איזה חשבון עם מרדכי או עם מישהו, אני יודע, הוא נפגע ממנו. הוא היה גנגסטר, הוא רצה להרוג את כולם. אז זה לא זה הנקודה. כי כתוב, הוא אומר את זה בהמשך, הוא אומר בקטע אחר, הוא אומר, כתוב שאמן נפגע ממרדכי, שלא משתחווה אליו, אבל ברגע שאמרו לו מי זה מרדכי, מאיזה עם הוא, אז הוא הבין שאין לו עסק עם, עם מרדכי, אלא יש לו עסק עם היהודים. זאת אומרת, אם היו אומרים לו שמרדכי הוא לא יהודי, אלא הוא עם אחר, כן? היה הרבה עמים באימפריה הזאת. אפגני, אני יודע מה הוא היה שם, היה הודי. אז לא היה לו עסק עם כל העם, היה לו עסק רק עם הבן אדם הזה. ברגע שהוא שמע שזה יהודים, אז הוא הבין שמרדכי מייצג את היהדות. אם הוא יערוב את מרדכי, אז יהיו 10 יהודים אחרים במקומו. למרות שייתכן שכל היהודים כן השתחרו לאמן, רק מרדכי לא השתחרו. אבל הוא הבין שברגע שמרדכי ילך יהיה מישהו אחר. עם ישראל כולו אף פעם לא עזרה ולא השתחרו. הממילא צריך להשמיד את כל העם. זאת אומרת שבעצם זאת הייתה מלחמה רוחנית. הייתה מלחמה עם פילוסופיה, לא מלחמה על הפגיעה. כי עובדה, אם זה היה של עם אחר, אז הוא באמת היה נלחם רק במי שפגע בו. כל עיקר רצונו בהשמדת בני ישראל כדי להשכיח שמו יתברך מן העולם חס וחלילה. וראו את זה אצל כמה רשעים גדולים בדור האחרון. ראו את זה קצת אצל סטלין, הרבה יותר אצל היטלר. כן, הם לא יכולים לסבול את היהודי כי הם לא יכולים לסבול את האלוקים שלו. וכשעשה לנו הקדוש ברוך הוא ניסים, עכשיו מגיע עוד חלק. אז עכשיו למדנו 4 דברים, נכון? למדנו על עצם הנס, שהעיקר שלו, העיקר הנס זה הגילוי אלוקות. למדנו על גודל הצער שהיה על היעדר גילוי אלוקות. גודל השמחה הייתה שחוזר לגילוי אלוקות, לא על ההצלה הפרטית שלהם. למדנו שהעיקר המלחמה מצד המן היה על זה. עכשיו את העיקר הוא אומר בסוף. כל זה היה רק הקדמה. כשעשה לנו הקדוש ברוך הוא ניסים וניצולנו מן הגזרה, נעשו כקטן שנולד וקיבלו עליהם עול מלכותו יתברך מחדש. בואו נחזור לדוגמה הזאת שדיברנו, הבן אדם הזה שהולך לדוקטור והדוקטור אומר לו עוד 3 חודשים אתה מת. בוא נגיד שבסוף התברר שזאת הייתה הבחנה מוטעת. הבן אדם כבר סגר את כל העניינים, הוא כבר הוא הזמין תכריכים, הוא קנה מקום, הכל בסדר. וברגע האחרון, אבל אם ניכנס לזה באמת, עכשיו אני עושה את זה כליל כדי, בכוונה, אבל בן אדם שנכנס לזה באמת, זה חוויה מאוד קשה. חוויה מאוד קשה, אנחנו לפעמים מרגישים את זה לשנייה, שאנחנו למשל מתחת למים ולא מוצאים בדיוק איך לצאת, או שנתקע משהו בגרון ולא יכולים לנשום, שנייה אחת מרגישים על זה פחד מוות, זה פחד משתק, זה משהו, זה לא נורמלי. להתרומם מעל זה צריך להיות באמת בן אדם מאוד גדול. זה לא פשוט.
מה זה להתרומם מעל זה?
כאילו שזה לא יהיה אכפת. בסדר, אני למות, אז למות, אז מה יש? מה קרה? אז זה מאוד רחוק. הקיום שלנו, זה שהקיום שלנו בתוך הממד הפיזי, זה כל כך קרוב ללב שלנו, זה כל כך קיומי בשבילנו, שמאוד קשה. בן אדם לפעמים רואה, מי יודע מה, כמה הוא עבד על עצמו וזה, והעיקר זה הנשמה וכל זה, ברגע שמגיע רגע אחד בלי אוויר, הוא רואה שזה לא עבד אצלו עד הסוף. הוא ודאי שהוא אחרת מה שאחד שלגמרי לא, אבל זה לא אותו דבר. על כל פנים, מה קורה אם בסוף מתברר שההבחנה הייתה מוטעת, והבן אדם בסדר, זאת אומרת, יכול להיות, יכול להיות שהוא בא להיבדק אצל הרופא והרופא אומר לו אתה בריא, אין לך כלום. אז בדרך כלל הוא הולך לבורסה, ידע לאן הוא הולך. אבל אם הוא כבר עבר כמה חודשים כאלה, שבהם הוא כבר ממש עשה ספירה לאחור, וזה נשאר לו שבועיים לחיות, הוא מפחיד. ואף על פי כן, ובסוף הוא מגיע הוא רואה שהוא לא מת. מציאות, הוא לא מת. עושה עוד פעם בדיקה, מתברר, לא יודע, היה פעם מקרה שטעו פשוט בשמות של האנשים ודיווחו למישהו על בדיקות של מישהו אחר. היו שני שמות אותו דבר, הבדל קטן ביניהם, ומישהו אחד קיבל את כל הזה, וזה לא היה, והוא לא מת. זה לא עזר, הסוגסטיה השלילית אפילו לא עזרה במקרה הזה, היה כל כך בריא, היה כל כך בריא שעם סוגסטיה לא יכולו להרוג אותו. הוא לא מת. עכשיו, בן אדם כזה, בעצם, מנטלית, הוא קיבל את החיים שלו במתנה. הוא כבר היה, הוא כבר הסכים להיפרד. עכשיו, אם הוא בן אדם, אם יש לו קצת עומק, אז הוא לא משנה כמה שהיה צדיק וירא שמיים וחסיד עד עכשיו הוא יתחיל מחדש וזה יהיה משהו חדש לגמרי. כל דבר שהוא יעשה בעבודת השם יתבל עכשיו נוכחות הרבה יותר חזקה של הקדוש ברוך הוא. הוא יעמוד מול הקדוש ברוך הוא הרבה יותר, כי הוא כבר עמד כמה חודשים מול הקדוש ברוך הוא. מה שקורה שבן אדם יודע שעוד מעט הוא הולך למות, הוא כל הזמן מול הקדוש ברוך הוא. ככה אנחנו מדחיקים, אנחנו יודעים שאנחנו נפגוש אותו, אנחנו נעמוד פנים על פנים מולו, מי יודע מתי זה יהיה. אנחנו כל הזמן חושבים מי יודע מתי זה יהיה, בגיל 0, בגיל 30, בגיל 60, בגיל 80, תמיד חושבים מתי זה יהיה. אנחנו לא מבינים, החפץ חיים אמר פעם, שהוא אומר, יש אחד שיש לו, יש לו קופסה עם כסף. וככל שהוא מוציא יותר כסף מהקופסה, אז המטבעות שנשארים עושים רעש יותר גדול. מתי שהקופסה מלאה, אז אין מקום לזוז. אז כל פעם הוא חושב שיש לו יותר כסף. הוא אומר ככה בן אדם עם החיים שלו, כל פעם הוא כבר בן אדם בן 80, אז 20 שנה אצלו זה כלום. בן אדם בן 20 אומרים לו, וואי, זה היה לפני 25 שנה, הוא חושב מי יודע לפני כמה זמן זה היה. אבל כשהוא נהיה בן 60 אמרו לפני 25 שנה, לא נורא, אני זוכר את זה כמו אתמול. השמיים הוא בן 80 ואומרים לו לפני 25 שנה, הזמן מתקצר אצלו. אז אם אומרים לו שבסופו למות, אז אולי בעוד 20 שנה, אולי בעוד 30 שנה, אבל 20 שנה אצלו זה כלום. הוא לא מבין אבל שזה לא החשבון. אז אמר החפץ חיים, כל פעם שיש לו פחות שנים, זה מצלצל לו יותר, הוא חושב שיש לו יותר. אבל מה אם בן אדם יודע, יש לו דדליין, הוא יודע שיש לו תאריך. כמו אצל אמן, הם עמדו שם, הם ידעו שהולכים את כולם להרוג. הבן אדם כזה, הוא עמד פנים אל פנים מול השם. עכשיו להשתחרר מהנקודה הזאת, אם יש לו טיפה שכל, הוא לא עוזב את הנקודה הזאת יותר. הוא נשאר לעמוד פנים אל פנים, רק בשמחה, לא ככה, לא כאילו שתופסים לו את הבגרון, אבל בשמחה, עומד פנים אל פנים מול השם. דיברנו על זה כמה פעמים, מי שלא מכיר, אשכנזים בדרך כלל לא מכירים את זה, יש פיוט, יש ויכוח, בין האחרונים, מי חיבר אותו, עם רבי אברהם בן עזרא או רבי יהודה הלוי. לך אלי תשוקתי, מי מכיר את זה? מהמחזור של יום כיפור, לפני כל מדרי, מהמחזור הספרדי. כן, המנגינה, זה זה לוקח את הבן אדם למקום אחר לגמרי, זה אשכנזים לא יודעים מה הם מפסידים, שלא אומרים את זה. והמילים, המילים עוד יותר. ובסוף הוא מדבר, ההתחלה זה לך ליבי, לך כמיותיי, לך ידיי, לך רגליי, אני שלך. והסוף הוא מתאר את היום האחרון שהוא יחיה בעולם, איך הוא מבקש לחיות את היום האחרון ואיך הוא מבקש להתקבל למעלה. זה פשוט לבכות ולא להפסיק. היה בירושלים, הייתה משפחה, ראש המשפחה היה רב ידוע, אני שכחתי את שמו. כל זמן שהוא היה בחיים, כל הילדים שלו התאספו אצלו בכל מוצאי שבת, יש שם מסביב לשולחן ושרים ביחד לך אלי תשוקתי. כל מוצאי שבת. זה כאילו, זה שבוע אחר, זה חיים אחרים. הבן אדם שעובר חוויה טראומטית כזאת, שהוא נפרד מהחיים והוא בכל אופן נשאר, או שהוא היה נידון למוות, ויום אחד פותחים לו את הדלת של הבית סוהר ואומרים לו, יאללה, תעבור את הכביש, תעלה על אוטובוס הביתה. כן, כמו מקרים כאלה. בן אדם כזה, אם יש לו טיפה שכל, הוא לא מפסיד בידיים את מה שהוא זכה. הוא לא מבזבז את זה בידיים. עכשיו כל הכל אצלו, התורה אצלו אחרת, החגים אצלו אחרת, כל דבר אחר. התפילות אחרות, הכל אחרת. איפה זה מרומז במגילה? כשעשה לנו הקדוש ברוך הוא ניסים וניצולנו מן הגזרה, נעשו כקטן שנולד וקיבלו עליהם עול מלכותו התברך מחדש. זהו שכתוב, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר, וחז"ל דרשו, אורה זו תורה, שמחה זה יום טוב, ששון זה ברית מילה, ועיקר זה תפילין. בזמן של גזרת המן הם גם למדו תורה. זה מופיע בגמרא, הסיפור שמרדכי למד עם הילדים את הסדר של הקרבת קורבן העומר, עשירית העפה. הם למדו תורה והם קיימו כל המצוות. לא הייתה גזרה לבטל מצוות, ואם הם היו מבטלים את המצוות גם היו הורגים אותה. מי שלא היה עובר לצד שכנגד, מי שלא השתמד, היו הורגים אותו. זה לא היה עוזר אם הוא היה מפסיק להניח תפילין או משהו כזה. הם כל הזמן קיימו מצוות. אז מה זה כשהם הוסרה מהם הגזרה, ליהודים הייתה אורה והייתה שמחה, כל הזמן היה להם. על מה הוא אומר? הגם שכבר היה להם כל זאת, רק שנעשו אצלם בהוויה חדשה. עכשיו התורה עלתה ברמה, היום טוב עלה ברמה. יש כמה אופנים ללמוד תורה. אפשר ללמוד תורה, זה גם מדרגה די גבוהה, אפשר ללמוד תורה כמו שמקבלים מכתב מאבא. אם יהודי היה מתייחס לכל דף שהוא לומד כמו שהוא מקבל מכתב בדואר, הוא מקבל מכתב ושם השולח זה הקדוש ברוך הוא, כן? מקבל מכתב מהקדוש ברוך הוא, ודאי שהיינו לומדים אחרת, זה עלייה בדרגה. אבל תחשבו על זה שיהודי לומד תורה והוא מרגיש שלומד חברותה עם הקדוש ברוך הוא, זה כבר סיפור אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא קורא לו ואומר, תשמע, אני חיברתי ספר ואני רוצה ללמוד איתך בחברותה את הספר שאני בעצמי חיברתי. זה עניין אחר לגמרי, כל היושב ושונה יראה כאילו הקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו. זה התחדשות בתורה, זה תורה עם נוכחות אלוקית. אותו דבר יום טוב. היום טוב אפשר לעשות זכר ליציאת מצרים, אפשר לחגוג את היום טוב כזכר למה שהיה פעם, ואפשר, וככה חגגו אבותינו, עלו לבית המקדש וראו את העבודה של הכהנים והתחדשו, הם קיבלו השראת השכינה בבית המקדש. הייתה שם קדושה עליונה, כתוב שכל הנביאים קיבלו את ההשראה של הנבואה שלהם מזה שהם ביקרו בבית המקדש. אחר כך הם קיבלו נבואה בעוד מקומות, אבל ההתחלה של הנגיעה של הקדושה באדם הייתה בבית המקדש. היום אין לנו בית מקדש, וגם בזמן הנס של פורים זה היה שהתחילו כבר לבנות את בית המקדש, אבל בגלל ההלשנות עצרו את הבנייה, אז לא היה להם בית מקדש. הם התחדשו בלי בית מקדש, עם עבודה פנימית. בזכות זה הם קיבלו בית מקדש אחר כך. אותו דבר, ששון זה ברית מילה. כל היהודים הזכרים נימולים, מישהו זוכר את זה בכלל? יש עבודה כזאת, שמעתי פעם, יש עבודה שיש הרי כמה וכמה דברים שאנחנו עושים בלי לעשות. זאת אומרת, מי לבש פה שעטנז? יש פה מישהו שיש בו בגד שעטנז? אתם יודעים ששעטנז זה דבר מאוד הגיוני? חשבתם על זה פעם? שאני רוצה בגד שהוא גם חזק וגם מחמם. אני עושה שתי וערב, את השתי אני עושה מהדבר החזק, מהפשטן, את הערב אני עושה מהצמר, אני מקבל דבר שמחזיק המון זמן והוא מחמם, הוא פשוט פותר בעיה. כן? כל החוקים, כלעין, אני צריך לשים מקל לכל שתיל של שועית שיתפס על התירס. למה לא? גרעין שועית, גרעין תירס. וגם הריאקציה שלהם באדמה היא הכי טובה. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אינגלה, לא, אסור לך. ואנחנו מקיימים את זה בלי לעשות כלום. אנחנו אפילו לא חושבים על זה. כמה פעמים נתנו בשנה האחרונה תודה לקדוש ברוך הוא שזכינו לקיים את רצונו ולא לבוש את נז. זה מצווה. כן? או אני יודע מה, אני יושב עם כיפה, ברוך השם, יכלתי לגדול בבית שלא הייתי יודע מה זה. ולא זקן ולא פאות. וגם לא ברית מילה, יש גם יהודים כאלה. שבגיל אני לא יודע מתי צריך למול אותה. יש דברים שנכנסים לשגרה, ברית, תפילים, הבן אדם הוא מתרגל כבר. יש הרבה דברים, גם התפילות שלנו, תפילים ותפילה זה בערך אותו מילה, יש קשר ביניהם. להתחדש זאת אומרת להכניס חזרה את הנוכחות של השם יתברך, והעיקר זה נעשה על ידי זה שבן אדם בזמנו החופשי, מתי שהוא לא עסוק, הוא מכוון את המחשבות שלו להשם, ובלשון נוכח, לא הוא. זאת אומרת, עד, כמו שאומרים, עד הישוע השם היה הוא, מעכשיו הוא צריך להיות אתה. זה ההתחדשות. הבן אדם, היה בן אדם בריא, עכשיו הוא קיבל מסר שעוד שלושה חודשים הוא הולך למות, הוא כל הזמן דיבר עם השם בראש שלו, במחשבה שלו. עכשיו הוא לא צריך לאבד את זה לדעת. הוא נהיה חזרה בריא, הוא צריך להרגיש את הקדוש ברוך הוא, כי אני עם הקדוש ברוך הוא זה אני אתה, לא אני הוא. איזה אחד שכאילו עלה ונתעלה ולא מעניין אותו, הוא לא מעניין אותנו ואנחנו לא מעניינים אותו. הוא צריך להיות אני אתה. ולכן התקן מזמור שיר חנוכת הבית על זה, זאת אומרת זה המזמור שהם התפללו בו, וזה היה נס, וזה הנס היה כמו חינוך לבית שני שהתחיל אחר כך. יש כאן עוד קטע כמה שנספיק, זה קטע לא ארוך. לעשות אותם ימי משתה ושמחה שצריכים בני ישראל, כאן כתוב הפסוק, הפסוק לעשות אותם ימי משתה ושמחה שצריכים בני ישראל בכוח אלה המצוות לגלות הערת הימים האלו. זה עניין גדול, שפת אמת אומר זה כמה פעמים, בכמה מקומות, אומר שבכל מצווה, זה קשור למה שדיברנו קודם, בכל מצווה יש שני חלקים. יש את החלק של הציווי, יש את החלק של המצווה. זאת אומרת, אמרו לי לעשות משהו, אני יכול לעשות את זה כי אמרו לי לעשות ואני עושה, זה בסדר גמור, ככה צריך להיות. אבל יש את הזיכרון לשם מי אני עושה את זה, למה אני עושה את זה, ואם באמת בדרגה גבוהה, אז הבן אדם מרגיש את הנוכחות של השם יתברך על ידי המצווה שהוא עושה. בכוח אלה המצוות לגלות הערת הימים האלו, בימים האלה התגלה אלוקות, זה היה עיקר הנס, הרי קראנו בקטע הקודם, מה היה עיקר הנס? עיקר הנס היה לגלות את השגחת השם יתברך. עכשיו, אם אנחנו קוראים את המגילה ונותנים משלוח מנות ונותנים מתנות לאביונים ועושים סעודת פורים, איזה עוד מצוות יש בפורים? מה? קריאת התורה יש בפורים, מה עוד? קריאת המגילה, אמרנו. מתנות לאביונים, סעודה, מה עוד? יש עוד כמה דברים, אני לא זוכר את הרגע, מה?
על הניסים.
יש כמה וכמה דברים שצריך לעשות אותם בפורים, זה מעורר בנפש את האור הגדול שהתגלה אז באותו חג. וכן שמעתי מפי מורי וזקני, זכרונו לברכה, מהסבא שלו, מהחידושי ערים, רמז הלשון ליהודים הייתה אורה וססון. מדוע כתוב ליהודים הייתה אורה? לרמז שבני ישראל עתה משפיעים למידת ססון ושמחה, שהם נעשים על ידי התעוררות בני ישראל, ודברי פי חכם חן. ההייתה זה לשון הקיבה. ותמיד בכל מקום שכתוב לשון הקיבה, זה מרמז על ספירת המלכות, זה מרמז על מקבל, על כוח, שכל הכוח שלו זה לקבל מכוחות עליונים יותר ולגלות את זה, לתרגם את זה ולגלות את זה. זה העניין של ספירת המלכות, כמו כוח הדיבור. הדיבור מתרגם את הרגשות שלנו למשהו פונטי שהאוזן של השני יכולה לשמוע, ואז הוא מפנים את זה ואז זה הופך אצלו גם כן לרגש או לתובנה, כן? זה העניין, הדיבור הוא מלכות פה, כן? והדיבור הוא נקרא בלשון זאת, כל מקום בתנך יש הרבה ביטויים, כתוב זה, כתוב זאת, כתוב הוא, כל פעם זה מרמז על ספירה אחרת. יש שכתוב הוא מרמז על הכתר, כי זה משהו נעלם. יש שכתוב זה, זה מרמז על היסוד, זה משהו גלוי. ויש שכתוב זאת, זה מרמז על המלכות. עכשיו, הרבה לדבר על זה, דיברנו, למדנו על זה פעם בריחות. עכשיו, כשכתוב בלשון נקבה על היהודים הייתה אורה, היה יכול להיות כתוב ליהודים היה אור, וכתוב ליהודים הייתה אורה. מה העניין בזה? העניין בזה שהאורה הזאת היא כלי. היא כלי שמי נותן לו את האור? היהודי. ליהודי יש את הרשות ואת הכוח מן השמיים לגלות אל תוך המצוות של פורים את השמחה העליונה. זאת אומרת, מה יהיה אם אחד הוא לא יהודי ויקיים את כל המצוות של פורים? יעשה הצגה, הוא לא ימשיך שום דבר. וככה זה בכל מצווה. אם גוי יניח תפילין, לא יודע, שום, כלום. כן. ויתכן, הוא מוסיף השפת אמת, על דרך הלצה. הוא אומר, בתור בדיחה, אפשר להגיד, לרמוז זאת, לרמז את העניין הזה שהעיקר זה לגלות את האור של כל המעשים שעושים, במאמרם, זכרונם לברכה, סעודת פורים שעשה בלילה, מה פירוש לילה? באיזה לילה? בלילה הראשון, בלילה שקוראים את המגילה. אם מישהו מחליט שהוא עושה את הסעודה כמו סעודה ראשונה של שבת, שעושים סעודה בליל שבת, אז הוא יעשה את הסעודת פורים בלילה. לא יצא ידי חובתו, שנאמר, לעשות אותם ימי משתה. אז אפשר לצאת את הסעודה ביום, למחרת, אבל לא בלילה קודם. אז הוא מסביר מה פירוש סעודת פורים שעשה בלילה. פירוש לא להתהלך בחשיכה, לאכול ולשתות ניתנו ימי הפורים לנו. ואני חושב, או יופי, פורים זה יום שאפשר להתפרק. לא בשביל זה קיבלנו את הפורים, רק בשביל לאכול ולשתות ולהשתכר. וזה נקרא, אם בן אדם מקבל את הפורים ככה, אז הפורים שלו הוא לילה. הוא לילה, הוא חושך, הוא חושך בתודעה שלו. רק לעשות אותם ימי משתה ושמחה. ימי משתה ושמחה, יום ואור. לגלות הערת הימים והניסים שנעשו בימים ההם הנזכרים להם. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. עכשיו להתחיל עוד, זה כבר לא שייך. שבוע הבא אנחנו לא נוכל להיות פה. אני אתראה בעוד שבועיים עם נצא השם. בינתיים שיהיה לכולם פה משמח, ושהשמחה של פורים כתוב שאסתר ביקשה שתינתן גם מחר כדת היום. כמה כתוב אחד מהפסוקים של פורים, וכתוב ספרים שצדיקים, הנכד של השפת אמת כותב את זה, שמכאן רמז שיש לנו כוח להמשיך את השמחה של פורים בכל השנה, את הקדושה של פורים בכל השנה. השם יעזור שנזכה. Thank you.